הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
שעות לפני ליל תשעה באב, עדיין מותר לומר דברי תורה, ועדיין אפשר לקוות שגם מחר אפשר יהיה לומר דברי תורה. מכל מקום, בענייני תשעה באב, בעזרת השם, במידה ולא יחול שינוי ולא תבוא הודעה על שינוי, אנחנו ניפגש פה ביום תשעה באב בשעה 11 לשיחה קצרה ולשאלות ותשובות לאחר מכן. מכל מקום, אני רוצה לפתוח היום בכמה עניינים שמתבהרים והולכים. וגם אם דברים כואבים וגם אם דברים נראים משונים, עצם העובדה שדברים מתבהרים והולכים, יש בה הרבה מן החיוב. אז בוא נראה. קודם כל, למה משקרים כל כך הרבה בצורה כל כך גלויה? יש כלל של מילתא דוידא ליגלויה, לא עביד איניש דמשקרי. אבל דבר שהוא עצמו, זה לא מילתא דוידא ליגלויה, אלא זה גלוי לגמרי כבר עכשיו, שמדובר בשקר גס. אז איך אפשר? על מה? על מה יוצא הקצף? הרי ברור הדבר שמכל בחינה שלו יהיה, רוב העם מעוניין בתיקונים הטבעיים והנורמליים הללו שעושים. איך הצליחו לשכנע את כל העולם שמדובר פה במשהו מאוד דרמטי ומאוד מאוד שונה ולא תהיה דמוקרטיה וכו' וכו'. אז קודם כל, לכאורה מתבררת האמת הברורה, והיא שאולי נשאל קודם שאלה. הרי ברור לגמרי שמה שמפריע להם זה שלטון הצד השני ולא הצד שלהם. קוראים להם שמאלנים, אבל הם לא שמאלנים. הם הדוניסטים, ליברלים שרוצים שהכל יהיה מותר. הייתי קורא להם אלה שדוגלים בהפקרות, אבל אני לא רוצה להעליב. אולי הם יעלבו. אז בוא נקרא להם הדוניסטים, ליברלים, שהכל מותר. הם לא שמאלנים, אין להם שום קשר לא למרקס ולא לאנגלס ולא לסוציאליזם ולא לשום דבר מהסוג הזה. זה טעות להגיד להם שהם שמאלנים. הרי הצד השני, הצד המסורתי, היה בשלטון כבר כמה עשרות שנים, רוב הזמן. למה הם לא השתוללו אז? התשובה היא שזה לא היה באמת משנה האם מי מקבל את המשכורות בתור ראש ממשלה, למרות שהם היו מעדיפים שנציגיהם יקבלו, כל עוד שאחות יש להם בבית המלך. כלומר, מערכת המשפט על כל זרועותיה, הפרקליטות, מן המערכת המשונה הזאת שקוראים לה ייעוץ משפטי, משהו מוזר, והבית המשפט, בית המשפט העליון, היו שלהם. ולכן, ישחקו הנערים לפנינו, יהיה רוב לזה, יהיה רוב לזה, והארץ לעולם עומדת בכיוון הניהליסטי, ההדוניסטי והליברלי, מה שנקרא. עכשיו, פתאום הצד השני תפס את זה. וכשרוצים קצת למסגר, לשים במסגרת נכונה, מבחינה דמוקרטית, את בית המשפט, שלא ישתלט על דעת הרוב, פה הם יצאו למלחמת חורמה. וכשהם יצאו למלחמת חורמה, מתבררים דברים. פתאום מתברר בידי מי היו המפתחות, והביטחון, והכלכלה. וכשאתה רואה שמדינת ישראל קיימת, אתה פשוט מבין שזה נס גלוי. מעולם לא היה כל כך ברור שלא היה לנו על מי להישען, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. קחו למשל, ראש ממשלה, שמתנהג כמו בר קמצא. בר קמצא הלך להביא את דיבת ארצו רעה בעיני המעצמה של הדור. כמו בר קמצא שהיה פעם ראש ממשלה שהולך מתוך קנאה ומביא את דיבת ארצו בפני אנשי העולם והאמריקאים. והוא קורא להם לבדוק את יחסיהם מחדש עם מדינת ישראל לאור הפגיעה בבית המשפט. האם הוא לא מבין שבזה שהוא פתאום נעמד להגן על בית המשפט, הוא למעשה מודה בפה מלא שהוא היה פושע, כי מה שבתי המשפט פסקו לו כנראה זה נכון, כי הוא כזה חסיד גדול של בית המשפט? ממילא, למה הוא פותח את הפה בכלל? הרי אם למי שמעמידים אותו בהאשמות לא מוכחות, שמתפוררות והולכות, אתם כל הזמן צועקים שהוא לא ראוי בגלל זה, אז מי שמודה בפה מלא שבית המשפט צדק כשהאשימו אותו, כי הרי בית המשפט כל כך קדוש וחשוב, אז מה הוא בכלל פותח את הפה? אבל גם בר קמצא לא שאל באיזה סמכות הוא הולך למלך רומי. האם יש דבר מזעזע יותר מזה? הוא עוד לא גמר, אז הוא רץ לתקשורת הבריטית כדי להרוס את יחסי החוץ עם בריטניה, והוא הגנרל הגדול מכריז על מלחמת אחים, וזה היה ראש ממשלה. והשני שהיה ראש ממשלה, שלפי מה שמדובר, הוא אמר שהוא מחכה שיקראו לו כשיהודים יהרגו יהודים, פתאום אתה אומר עוד פעם את תפילת רבי נחוניה בן הקנה, ששמת חלקנו בין יושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו בין יושבי קרנות. שמעתי שבחור ישיבה אחת פנה לאחד מאלה שצעדו ברגל ירושלים. הוא אומר לו, תגיד, אתה השתגעת? מה צעדת ברגל? אמר לו אותו בחור, ואם רבי חיים היה אומר לכם לצעוד, לא הייתם צועדים? אז גם לנו, אהוד ברק קרא לצעוד. שמתם לב? מי עומד מול מי? אמר לו הבחור בחוכמה, זה לא דומה. כי אם רב חיים היה אומר לצעוד, הוא היה צועד בראש. ושלכם יושב שם וצוחק עליכם במגדל השן, ורק מציס אתכם, מציס את כל העם אחד בשני, כמו שהוא בעצמו אמר, לפי איך שדובר, לפי ששמו הסרטה מפיו, שיהודים יהרגו יהודים, אז יקראו לו. פתאום, וזה היה אדם שמערכת הביטחון הייתה תחת סמכותו, והוא היה רמטכ"ל גם כן. ואתה עובר לרמטכ"ל אחר, שהיה גם מפקד חיל האוויר, שמסית את כולם לפגוע בביטחון המדינה. הרי בוא נחשוב, עוד מעט נדבר על סרבנות יותר בהרחבה, אבל בוא נחשוב מה המשמעות של להודיע שיש סרבנות, אם לא להודיע לאיראנים ולחיזבולה, תשמעו, תתכוננו, הרי פה הכל הולך להתמוטט, הצבא הולך להתמוטט. האם יש הלשנות יותר נוראות מזה? האם יש חוסר אחריות כלפי העם יותר גדול מזה? ואלה היו המנהיגים. ואלה היו אלה שעמדו בראש מערכות המלחמה. האם אפשר היה לסמוך עליהם? הרי כמו שאי אפשר לסמוך עליהם, היום אי אפשר היה לסמוך עליהם אז, באותה מידה. עוד רמטכ"ל אחד, שהיום הוא גם ראש מפלגה, הוא אומר ש... מן שטות כזאת, שכשהוא יהיה בשלטון, הוא יבטל את החוק הזה. באמת. רגע, למה תבטל את החוק כשתהיה בשלטון? הרי אז החוק יהיה לטובתך. החוק ייתן למי ששולט, מי שלא יהיה, שיניים להעביר החלטות, לא יהיו מבגץ. למה תבטל אותו? אלא אם כן אתה יודע שהבגץ תמיד יהיה בצד הנכון במרכאות. אז יש כאן ממה נפשך. או שאותו רמטכ"ל לשעבר וראש ממשלה חליפי לשעבר וטוען לכתר ראש ממשלה בעתיד, לא נעים לומר שיקר, כי הוא לא יבטל את החוק, כי אין לו סיבה שיפעל לבטל חוק דווקא כשהחוק יהיה לטובתו, או שיש כאן גילוי האמת, שבית המשפט תמיד נוטה לצד הנכון במרכאות. האם זה לא סיבה מספקת לרסן את בית המשפט? אותו אדם דיבר השבוע על שריפת האסמים לפני תשעה באב. איך אפשר לקחת אירוע היסטורי נוראי ולהשתמש בו כפרפרזה לדבר שבכלל לא דומה? לפי שיטתך זה בכלל לא דומה. הרי כששרפו את מאגרי המזון של 22 שנה, הביריונים של אז, מיד הסתרי רעב, וזה היה במצור. איזה מצור יש לך פה עכשיו? איזה רעב יש לך פה עכשיו? איזה אסמים שרפו? על מה אתה מדבר? סתם לעשות פרפרזה? מאירוע היסטורי כל כך כואב יומיים לפני תשעה באב, לעשות צחוק ממה שאנחנו לומדים בתשעה באב באמת, ואתה רוצה לדבר בתור אדם מסורתי כביכול. ואני רוצה להקריא קטע שכתבתי, שנקרא על הסרבנים, הסרבנות, ובעיקר על שתיקת פסיוני הזהב. הסרבנים כביכול אינם הנושא. הם קבוצה קטנה מאוד. כל אחד מהם בחר מסיבות שלו לחתום על כתב הסרבנות, והתקשורת נותנת להם במה ופרסום הרבה מעבר למשקלם הסגולי. הנושא הוא השתקנים, הפוליטיקאים ואנשי השררה, התועמלנים והתקשורתנים שמגבים אותם בהסכמה שבשתיקה, או בהסכמה מלאה, או בביקורת עדינה לצאת ידי חובה. הסרבנים ושולחיהם לא התייעצו עם הרב אלישיב. כותב שורות אלה הציע פעם לרב אלישיב הצעה. היה זה בעת אחת ההתקפות העונתיות והאופנתיות בעד גיוס בני ישיבות. הצעתי לרב שנכריז שברגע שבן ישיבה אחד יגויס בעל כורחו, אלפי אנשי מילואים, חרדים ודתיים, יחזירו את פנקסי המילואים שלהם וינתקו קשריהם עם הצבא. אמר לי הרב, תביא לי 10 אנשי מילואים שיהיו מוכנים לעשות זאת בפועל בעת שהתבקשו, ואף לשבת בכלא אם יהיה צורך. אמרתי לו, לא יושיבו בכלא. אין הכוונה שבאמת יחזירו, הרי הם לא ינסו אותנו. הכוונה לאיום הסברתי. חייך הרב ואמר, אני יודע, אבל אני בעד אמת בלבד. כל עוד שיש סכנה ולו קטנה ביותר שינסו אותנו, אם בעת כזאת לא יהיה כיסוי לאיומים שלנו, נצא וידינו על ראשינו, ויהיה חילול השם. הם כאמור לא שאלו, וכל מטרתם הייתה ליצור רעש תעמולתי, ולו גם במחיר שכל העולם מתייחס אליהם ברצינות, כולל חסן נסראללה והאיראנים, והם רצו לבדוק את התגובות, בלי לחשוש מה יקרה אם אכן ינסו אותם. ושאמרנו, הם לא הנושא. לא צריך להתייחס אליהם בכלל. הם מאוד התאכזבו כשלא התייחסו אליהם. אנו מדברים על תומכיהם בפועל ובשתיקה, על כל אותם מנהיגים כביכול שמגבים אותם בשתיקתם הרועמת, או ביחס לחלק מהם בתגובת התנגדות רופסת. להלן כמה נקודות. עד היום הבינונו כולנו שהצבא על כל מגויסיו ומתנדביו נועד להגן על יהודים, על אנשים המאוימים על ידי אויבים רבים ושחייהם בסכנה. על בני אדם, ולא על מסגרת משפטית המכונה מדינה. ותהיה המסגרת הזאת חשובה ככל שתהיה. חשבנו שאיש אינו מוכן להקריב את חייו למען קיומה של מסגרת משפטית כזו או אחרת. החיים ברור שיקרים יותר. שונה הדבר כשהעם בסכנה. כך שגם אם המדינה חדלה לשאת חן בעיני פלוני או אלמוני, מדוע שירצה להפסיק להגן על עמו? 2. אם מטרת הצבא להגן על המדינה, ולדעתם של כל התומכים בסרבנות והשותקים נכחה, אין חובה על החייל או הקצין להגן על מדינה שאינה לטעמו, בו ברגע הסתיים סופית הדיון על גיוס בני ישיבות. אלה שתורתם אומנותם ואינם מתגייסים לצבא. גם הם כמו האחרים, זכותם לטעון שאינם מוכנים להגן על המדינה שאינה לטעמם. להם הרי יש הרבה סיבות שהמדינה אינה לטעמם. מדינה בארץ ישראל, שחוקיה אינם חוקי התורה, אינה לטעמם. ובוודאי מדינה שחלק משריה ויועציה נמנים על מחללי שבת ואוכלי נבלות וטרפות, אינה לטעמם. לשיטת הסרבנים ותומכיהם מובן מאליו שבני הישיבות לא ירצו להגן על המדינה ולא ייקראו להגן עליה. אין דמה של סרבנות הטייסים וחבריהם התומכים בה אדום יותר מדמה של סרבנות האחרים. ויודגש שלא זו הסיבה שאנו חושבים שתפקיד בני הישיבות הוא ללמוד תורה ולחבוש את ספסלי בית המדרש. אנו חושבים שהיחס למדינה הוא לא רלוונטי. בני הישיבות נמנעים ללכת לצבא לא בגלל אופיה הלא רצוי של המדינה. הרי אנו איננו חושבים שתפקיד הצבא להגן על מדינה, אלא על העם המאוים על ידי אויבים רבים, ולא פג תוקפו של הציווי ולא תעמוד על דם רעך. אין לכך כל קשר לצורתה של המדינה, למחדליה ולאוזלת ידה. הסיבה שבני הישיבות אינם מתגייסים לצבא היא שאנו יודעים שלימוד תורה תורם למאמץ המלחמתי ומגן על העם לא פחות ואף יותר מכל החיל הלוחם. כלשון הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, באיגרת תף יוד מאיגרות הראייה. כל מה שאמרנו אינו אלא לשיטתם של אלה שמחד מניפים ידם נגד בני הישיבות, ומאידך תומכים בסרבנות כשהמדינה לא מוצאת חן בעיניהם. 3. גם לשיטתם שתפקידם בצבא להגן על המדינה, אם ברגע שמשהו לא מוצא חן בעיניהם מודיעים הם שחדלים הם להגן עליה, מתברר למפרע שאהבתם למדינה הייתה אהבה תלויה בדבר, וזו אין שמה באמת אהבה, כי כשבטל הדבר בטלה האהבה. 4. אירועי הסרבנות, התמיכה שבשתיקה והסלחנות הציבורית נמצאו בבת אחת את כל סיפור צהל כחור היתוך. הכל התנפץ אל סלע המציאות. אין לחידות, אין כור היתוך, אין שלטון הרוב. הם בעד לחידות והיתוך כמו שהם בעד דמוקרטיה. הם התמחו בהרעיונות האלה כל עוד הם פועלים לצידם ורוקדים לצלילי החליל שלהם. ונדגיש פעם נוספת, יודעים אנו, איננו נאיבים, שכל סיפור הסרבנות אינו אלא תרגיל תעמולתי. ואין אנחנו מנסים להתגייס לצידם של אלה המגזימים בחשיבות התופעה. יודעים אנו שמדובר במספר אנשים קטן, הזוכה להרבה הד תקשורתי. אבל כל אותם פוליטיקאים, וביניהם כאלה הלוטשים עיניהם לכורסת ראש הממשלה, התומכים והשותקים, הם ייצרו את התשתית למסקנות אל אל. מסקנות שלכאורה או לא לכאורה הן פועל יוצא הכרחי מהמתרחש. עד כאן, אולי להוציא קיטור, אולי להוציא את מה שיושב על הלב, אולי להטריע, אולי להבהיר דברים, אולי להעמיד דברים על דיוקם. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. ערב טוב. ערב טוב.
ערב טוב.
כן, בבקשה.
ערב טוב, הרב. תודה רבה לתוכנית, קודם כל. המאוד מיוחדת של הרב.
ברוך תהיה. כן.
לרגל תשעה באב, חשבתי על חורבן פרטי יותר, כמובן גם החורבן של כולנו, אבל יש הרבה שעוברים חורבן פרטי, כדוגמה גירושים. רציתי לשאול איך הרב, איך התורה רואה את זה לגבי הסביבה שלנו, זאת אומרת, הילדים, איך להתמודד איתם, איך, איך כשהם קטנים עוד, בגילאים צעירים מאוד, מה, איך צריך לעבור את החיים, איך להתמודד איתם, ואיך הם צריכים להתמודד עם שני הצדדים.
תראה, קודם כל אני אתחיל עם משפט הפתיחה שלך, אחר כך אני אתייחס לדוגמה שהבאת. החורבנות הפרטיים הם פועל יוצא של החורבן הכללי. כשאני למדתי בישיבת חברון לפני הרבה מאוד שנים, כשנכנסתי לישיבת חברון בתור בחור מאוד צעיר, בגיל 18 וחצי, אבי שכב על ארז דווי די הרבה זמן, והגיע ראש השנה עם התפילות. בתפילות בראש השנה מדברים, זה תמונת ראי של תשעה באב. אם בתשעה באב מדברו על מה שחרב, בראש השם מדברו על התשוקה למה שייבנה. ובכן, תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך, וימתך על כל מה שבראת, ויראוך כל מעשים, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, וינסה על כל הארץ בעיקריך. דברים גדולים, גדולים, גדולים. אחרי תפילת המוספים, ניגשתי לאחד מידידיי, בחור מבוגר בישיבה, היום הוא ראש ישיבה באחת הישיבות החשובות הגדולות, ואמרת לו, תראה דבר מעניין, כולם מתפללים ומן הסתם מכוונים על מה שכתוב, תן פחדך על כל מעשיך ותמלוך אתה השם לבדיך על כל מעשיך בהר ציון משכן כבודיך. ואתה יודע מה אני מתכוון? בלי שאני מחפש מה להתכוון, אוטומטית זה מה שיוצא לי. אני מתכוון, ובכן, תן פחדך, ותמלוך אתה השם לוקחה, ואבא שלי יהיה בריא. אלוקינו אלוקינו ואתנו, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, וינשא על כל הארץ בעיקריך, ותבוא גאולה, ואז אבא שלי יהיה בריא. אני תיעלתי באופן אוטומטי, טבעי, את כל הבקשות הגדולות שהיו גם גדולות עליי, וגם היום הן בהחלט גדולות עליי, לנקודה שקרובה לליבי, וממנה יצאתי לדרך, וזה היה טבעי לגמרי, לא הייתי צריך להתאמץ בשביל זה. לא הייתי צריך לכוונן את עצמי לזה. פתאום מצאתי את עצמי שם. ולכן קודם כל, בהתייחס לתשעה באב, כל הצרות הקטנות וכל המהומות הביתיות, הן בהחלט נובעות מזה שאין לנו בית מקדש. עכשיו, לגבי שאלתך הספציפית, משתי סיבות זה חוסר אחריות לענות בשידור. הסיבה הראשונה, שזה לא תחום ההתמחות שלי. אנשים למדו שנים את הנושא. אשתי למדה 4 שנים ייעוץ, לפני שבכלל חשבה שהיא יכולה לעשות משהו. צריך ללכת למישהו שמומחה בנושא ושבאמת התמחה בנושא. שלא עבר קורס של כמה שבועות וזהו, ונהיה מומחה גדול. בדרך כלל זה לא עובד ככה. גם בלבקי היעלומים זה לא ככה. גם בלהפעיל תוכנת מחשב זה לא הולך ככה. גם ללמוד נהיגה לא לומדים ככה. בוודאי לא כשמדובר על בעיות שקשורות לכל כך הרבה כוחות נפש. צריך להתפלל שיתקננו בעיצה טובה מלפניך, ויכוון אותנו אל האנשים שמסוגלים לתת את העצות הנכונות בדרך כלל. אתה מדבר לאחר מעשה, לאחר גירושין, אתה מדבר כשיש ילדים קטנים, זה ממש ממש חשוב עד מאוד. וזה ממש יהיה חוסר אחריות מצידי לתת קודם כל בגלל מה שאמרתי, דבר שני, הרי זה שונה ממקרה למקרה. אין שני מקרים דומים. וזה שונה מילד לילד. ולכן באמת צריך בשום לב לתת את ההכוונה הנכונה מפיו של מישהו שהוא גם בן תורה וגם התמחי גברה והתמחי קמיה, כמו שכתוב בגמרא, כמשל כמובן.
בסדר גמור. זאת אומרת, החורבן המקדש, אם תיבנה בעזרת השם בקרוב ממש, אז כל הבעיות של כולנו פתאום ייעלמו.
תראה, ברגע שיבנה בית המקדש ותחזור סנהדרין ללשכת הגזית ותחזור הנבואה ויהיו לנו נביאים, אני מדבר בדרך הטבע, לא מדבר עכשיו שפתאום הכל במחיק סמיאלים, למרות שאני אגיד גם על זה עוד מעט מילה, אבל יהיו לנו נביאים, ואז תהיה הדרכה מסוג אחר. דבר שני, מה שרואים משם לא רואים מכאן. פתאום דברים יקבלו פרופורציה. אני מכיר יהודי אחד לפחות שיצא מהשואה, והמסקנה שלו הייתה שאני לא יכול יותר לכעוס. פתאום דברים יומיומים קטנים שהכעיסו אותי לפני כן, אני רואה כמה שהם חסרי חשיבות. פתאום כל הדברים הללו שעמדו בלב הבעיה, פתאום יקבלו את הפרופורציה שלהם. פתאום נבין כל אחד לאן הוא צריך היה להגיע, והכל יראה אחרת.
תודה רבה לרב.
ברוכים תהיו. ערב טוב. היש עמנו שואל, שבע יפול צדיק וכמה שואל נפל, מנסים להרים אותו מחדש. כשמדברים על תשעה באב, על צום תשעה באב, אנחנו רואים מהלך שהולך בהדרגתיות. זה מתחיל ב-17 בתמוז, שכולם משתתפים בצום ובתפילות המיוחדות של יום צום. עובר לימים שלאחר מכן, שהמנהגי האבלות אינם חלים על כל שבטי ישראל, אלא במקום שכך הוכרע. מגיע תשעת הימים, הדברים מחמרים יותר, ועדיין לא אצל כולם. ובשבוע שחל בו תשעה באב כולם מצטרפים, וזה כלל ישראל מעורבים זה בזה, כך שזה הדרגתיות הזאת, גם אם אנחנו מהצד שכן מקיימים כל מיני דינים בזמן שאחרים לא, זה עדיין לא כמו שכשכולם מקיימים. כי כדי להיכנס לאווירה של תשעה באב, כדי להרגיש את צער, ולהתפלל על הבניין מתוך הצער, צריך לעבור בהדרגתיות. זה אי אפשר פתאום בבת אחת ליפול מחג השבועות לתשעה באב. ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב וברך. כן.
רציתי לשאול בבקשה, מצד אחד כתוב אלה דברים שאין להם שיעור, אז קרן קיימת לעולם הבא, זאת אומרת שיש שכר בעולם הזה למצוות מסוימות, האם עד כאן זה נכון?
לא הייתי מגדיר את זה בדיוק ככה, כי הביטוי בברייתא הוא ביטוי קצת שונה, שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. זה משהו קצת שונה מלבוא ולהגיד יש שכר גם בעולם הזה, כי כתוב מצד שני שכר מצווה בהי על מלאיקה, וזה כולל את כל המצוות.
זאת השאלה שלי באמת. אין פה איזו סתירה שהיום השטן מחר לקבל שכרם, זאת אומרת שאין שכר מצווה זאת בהי על מלאיקה מצד אחד, מצד שני אוכל
ניפרותם
בעולם הזה.
אז הקדמתי כבר רפואה לשאלה ועניתי על זה, ואני קצת ארחיב יותר. כשאדם עובד בפרדס על פי דין תורה מותר לו לאכול מפירות הפרדס, האם בגלל זה בעל הבית יקזז מסחרו? נאמר ככה, בן אדם בא לעבוד בפרדס, לעדור, להשקוט, לקטוף, כל עבודה, לסדר את הגדר, לעבוד בפרדס. ובעל הבית סיכם איתו שהוא משלם לו 200 שקל ליום. ובפרדס לא היו פירות. זה בתקופה שעדיין אין פירות. לעומת זאת, החבר שלו עבד בפרדס אחר, של פירות אחרים, שכבר היו פירות. הוא אכל מהפירות, כמו שכתוב. אל כלי אכל לא תיתן. אבל מהפירות מותר לאכול, לאכול, לאכול. האם הוא יקבל בסוף מזכורת פחותה מזה? הרי זה נגד מה שאתה אומרת. הוא אוכל פירותיהם, והשכר זה גדר אחר לגמרי. שכתוב שכר מצווה, הכוונה לשכר מצווה. הפירות זה מחלקה אחרת לגמרי. מצוות שיש להם פירות, אדם אוכל פירותיהם ולא נגרע משכרו. השכר מצווה בהי על מלאיקה. את השכר שהמצווה הוא יקבל בעולם הבא. ואני אסביר את זה. מה זה שכר מצווה? שכר מצווה מצווה. רמחל בדעת תבונות מסביר ככה. אם האדם היה מצליח להתפתח שנשמתו תקבל בפועל את אורה של המצווה שהוא קיים, מיד הנשמה הייתה הופכת את הגוף למציאות רוחנית, ומיד הוא היה מגיע לעולם שכולו טוב. אבל בגלל שאדם הראשון חטא, הוא נמצא בבית הסוהר של החומר, האור של המצווה לא מגיע אל הנשמה. הוא נמצא, הקרן קיימת לו לעולם הבא. הקרן גם מלשון הקרינה של המצווה. משה לא ידע כי קרן אור פניו. אני אומר את זה בצורת מליצה. אותה קרינה של המצווה, אותו אור של המצווה מחכה לו למעלה. וזה מה שכתוב שכר מצווה בהי על מלאיקה. כי זה השכר מצווה. שכר מצווה מצווה. וזה לא שייך שיהיה בעולם הזה. כי אם זה יהיה בעולם הזה, אז כבר לא יהיה עולם הזה. כל העולם יהפוך להיות okay. למציאות. ולמציאות רוחנית.
ברור.
עכשיו, פירותיהם, הפירות כן. זה אותו חלק שיוצא באופן טבעי בעולם הזה. כלומר, כסף, פרנסה, בית יפה, כלים נעים, הצלחה בעסקים, כל מיני דברים כאלה.
זאת אומרת, כל מיני ברכות שבעולם הזה מתממשות.
כן, כן.
פרנסה זה דברים טובים.
האדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, זה משהו ששייך לעולם הזה.
כן, סוג של שכר שאפשר לממש אותו בעולם הזה, אבל הקרינה תחכה לעולם הבא.
כן, כן.
יפה מאוד. תודה רבה, הרב, כל טוב.
ברוכים תהיו, ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב.
בעקבות דברי הפתיחה של כבוד הרב, רציתי לשאול האם זה לא מאת השם יצא הדבר, כל מה שקורה במדינה כרגע, הרי כל מה שקורה למטה, הרי מכריזים על זה למעלה. אז רציתי בבקשה לדעת, הם מדברים על זה, שזה התחלה של תקופה מסוימת גם לגבי העולם החרדי.
אני לא מבין אף מילה מה שאת מרמזת. אני גם כן לא מבין את השאלה, כי את השאלה הזאת
אפשר של הכל. השאלה היא, אם זה לא מעט השם יצא הדבר.
אני מבין, אני הבנתי מה שאת אומרת, אבל אני לא מבין את השאלה אחרי שהבנתי. הרי את מה שאת שואלת אפשר לשאול על כל דבר. אדם הולך ברחוב ויש רמזור ירוק, והוא עובר ברמזור ירוק את המדרכה, ממדרכה למדרכה, והכל בסדר, והוא מגיע לבית המדרש או לעבודה והכל בסדר. גם זה מהשם יצא הדבר. אדם הולך ברחוב והוא עובר ברמזור ירוק ומגיע מכונית ובכל זאת פוגעת בו, והוא מגיע במקום לבית המדרש או לעבודה לבית חולים. גם זה מהשם יצא הדבר. אין אדם נוקף, כלומר, פוגע באצבעו למטה, אלא הם כן מכריזים עליו מלמעלה. זה ודאי שזה ככה. אבל אנחנו לא חיים על פי זה. אנחנו חיים על פי האחריות שאנחנו קיבלנו על כתפינו. זה כמו שפעם אמרו בפוליטיקה, שמנהלים מסע ומתן כאילו אין טרור, ונלחמים בטרור כאילו אין מסע ומתן. אנחנו יודעים בידיעה ברורה שכל מה שקורה, הכל הקדוש ברוך הוא, וזה אמת לאמיתה. יחד עם זה הקדוש הוא נתן לנו, הטיל עלינו את האחריות. ולכן כשמדובר בהתנהגות שלנו ובמציאות של ההכרעה שלנו, אנחנו צריכים לקחת אחריות. ולכן אין שום הבדל בין מה שקורה עכשיו לבין מה שקרה לפני שנתיים, לבין מה שקרה כשבן גוריון היה ראש ממשלה, ובין מה שקרה כשוושינגטון היה נשיא ארצות הברית. תמיד מהשם יצא הדבר. זה לא נוגע לעבודה שלנו. העבודה שלנו זה לפתוח שולחן ארוך ולחיות על פי שולחן ארוך, ודברים שלא כתובים בשולחן ארוך, אז ללכת אל השופט אשר יהיה בימים ההם ולעשות מה שהוא אומר. וזה נכון תמיד, ושום דבר לא יתחדש עכשיו. ואני לא נמנה על אלה שיודעים לקחת את המציאות ולהפרש אותה בדיוק. אלא אם כן יש את דברי רבותינו, ואז אני מצטט את דברי רבותינו. בספר שלי, גלות ישמעאל, אין שום סברה שלי. שם יש הרבה מאוד מקורות מחזל, ומקורות שלא צריך לתאם אותם למציאות, כי מדברים בעד עצמם. כי גם לתאם מקומות, כשצריך להתחיל להתאים מקורות למציאות, זה גם כן לא פשוט.
כן, תודה רבה,
כבוד הרב.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב, הרב.
ערב טוב ומבורך.
ערב טוב. שתי שאלות לרב. א', אנחנו נמצאים לפני תשעה באב, ואנחנו רואים את מה שקורה ברחובות, והבירור הזה נעשה ורואים הכל. עכשיו השאלה שמתפתחת צינה עמוקה כזאת כלפי כל מה שקורה, ונראה לי שזה לא לגיטימי. מה הרב אומר על זה?
מה לא לגיטימי?
השנאה הזאת.
איזה שאלה?
כאילו יש שנאה למה שקורה ברחובות, לכל מה שמתפתח עכשיו, זה קסינה טבעית כזאת, שבן אדם נגיד רואה אנשים שלא מדברים לעניין, רואה ש... אז יש איזה שנאה שנמצאת בלב.
שנאה אין לה מקום בלי ספק. למה שנאה? צריך לעורר רחמים. הרי, שוב, ברגע שרואים מי המנהיגים שלהם, אחרי מי הם הולכים, אז זה פשוט רחמנות. אני אומר, עד רבה, מאוד קשה, מאוד מאוד קשה להיות לא דתי בימים האלה, מאוד מאוד קשה. כשפתאום אתה רואה שמתגשם מדברי הנביא, וילכו אחרי ההבל ויהבלו. הם הולכים אחרי אנשים שהם הבל, שהם כלום, שהם מתנהלים בצורה פשוט בלתי ניתנת להגדרה. וההמונים האלה הולכים אחריהם בגלל שאין להם מישהו אחר. אז מה? מוטל עלינו לעשות את שלנו, מוטל עלינו להתפלל עליהם, ומוטל על כל אחד ואחד מאיתנו, אם הוא יכול, קצת לקרב אותם. זה הכל. אני לא יודע מה יתחדש מבחינת שנאה. רק יתברר, לא יתחדש, או שום דבר לא יתחדש עכשיו. הכל מתברר, מה שלא היה ידוע קודם מתברר. פתאום מתברר שמה שהם דיברו כל השנים שהם בעד הרוב, זה הכל היה בגלל שהרוב היה איתם. מתברר שאין להם שום דבר. חשבנו פעם שהייתה להם אידיאולוגיה, שהרוב, האנשים, הם אלו שיקבעו, ודמוקרטיה, ואפשר לסמוך על רוב העם, מה שאנחנו אף פעם לא הבנו. לא הבנו למה אפשר לסמוך על רוב העם, כשהרוב העם לא מומחה בנושאים הנידונים. אבל ככה הם אמרו, האמנו להם שהם באמת סומכים על רוב העם. פתאום התברר שהם סומכים על רוב העם רק אם רוב העם חושב כמוהם. ולפי מה אתם חושבים? לפי מנהיגים. ומי הם המנהיגים? כאלה שהולכים להלשין לאומות העולם כמו בר קמצא. אז על זה צריך לרחם, לא לסנוע.
ההפך.
אני אומר ההפך. ההפך אני אומר. כשאני רואה אנשים, את המוני העם, מוכנים ללכת ברגל לילה שלם בחום הגדול, בגלל איזשהו דבר שהם... אז אני מתפלא איך שטפו להם את המוח, שזה דבר חשוב, אבל הם בוודאי מתכוונים ללכת אחרי משהו שהם חושבים שהוא טוב. רק מה, המנהיגים צריכים לתלות מאחור הסטיקר שראיתי פעם על מכונית שכתוב עליו, Don't follow me, I'm also lost. וזה מה שכתוב בחזל. אל תלך אחרי, גם אני איבדתי את הדרך. וזה מה שכתוב בחזל, שכשהמשל למה הדבר דומה, לרואה שכעס על העדר שלו, עמיד בתחילת העדר, אז עיוורת.
הבנתי,
הרב,
ועוד שאלה, על עיסוק
בנושא
הרוח, ברעות של הגויים שעשו לנו במהלך השנים, וגם בחורבן הגדול בעצם באירופה, האם יש בזה משהו בעצם, כאילו, לעסוק בזה? מה מנסקמינה בעצם?
קודם כל, זה שהתשובה היא... זה התשובה היא שהרי תקנו לקרוא את מגילת איכה ותקנו ללמוד את אגדות החורבן. מה ההבדל? אלא מה? יש פה שני דברים. קודם כל, לומדים איך נראים דיני הקדוש ברוך הוא כשעם ישראל לא נמצא בארצו, כהנים בעבודתם, לווים בשירם וזמרם, וישראל במעמדם, והכל פועל על פי תורה. ב' רואים איך נראים אומות העולם עם כל האידיאולוגיות הגדולות שלהם. אותם אומות העולם שכל מיני תקופות יהודים חלמו מתי כבר נהיה כמו המתוקנות שבאומות. אז למדנו איך נראתה המתוקנת שבאומות בדור הקודם. חוץ מזה, אנחנו לומדים על מסירות נפשם של יהודים על שמירת מצוות. אני רוצה לשאול אותך שאלה. איך הילדים שלי ידעו להריץ את גבורתם של יהודים ששמונה ימים בפסח לא נגעו בלחם ולא החליפו את הלחם תמורת שום דבר, כי לא רצו גם ליהנות מחמץ, אם לא נראה להם תחילה עד איך נורא היה הרעב? איזה משמעות אחרת תהיה לאותה התגברות על הרעב כדי לא לאכול חמץ בפסח, אם נמחיש להם איך היה הרעב? ונוכח הרעב הזה, כך התנהגו אלה שבכל אופן הצליחו לשמור. אז מכל זווית ראייה שלא תהיה, יש לנו צורך ללמוד את הדברים.
בסדר גמור, תודה רבה.
ברוכים תהיו.
תודה רבה.
תודה לך וערב טוב.
ערב טוב. לא, אני בשידור?
אכן, אתה בשידור.
כן. אז קודם כל להודות לרב, שלוש נקודות רציתי לברר. גם אני משתדל טיפה לעסוק בקירוב. ואני גם כן מתלמידו של הרב. אז להודות לרב, אני חושב איך להודות לרב. כותב יסוד יוסף, חיוב על בני אדם להתפלל על הוריו ועל רבותיו פעמיים ביום, בוקר בצהריים לפני עושה שלו. אז אני פונה לכל המאזינים להתפלל על הוריהם ועל רבותיהם. כך כותב יסוד יוסף, וכל יום הוא ירצה בפניך ריבון העולמים, ירבה מן קודמך שתיתן חי עריכם מזון הרוויכם בסייעת הדשמיה לידי מורי, איני מורתי ומורי ורבותי. וכבודו מלמד הרבה תורה את הרבה אנשים. עכשיו יש לי שאלה וגם בקשה. קודם כל להגיד משהו שקרה אתמול בערב. אני עדיין חם מזה. בשעה שאחרי שנגמרו הפגנות, אני יצאתי ברכב לכיוון תל אביב. כל הרכבת הייתה מלאה עם אנשים, עם דגלים וכועסים וזה. אבל אני עברתי מקרון לקרון ודיברתי לכולם. וזה מה שאני חושב שצריכים לעשות ברדיו, ללמד כיצד מקרבים ואיך להסביר את
החשיבות של הכיוון. שתי שאלות. מה דיברת ומה הייתה התגובה?
התגובה, 95% תגובה של אנשים טהורים שהעיניים שלהם בורקות. אפילו אחד שומע דברי תורה, שם את היד על הראש, והוא עם דגל ביד אחת, ושם את היד שלו על הראש. הרבה אמרו, כל הכבוד. הייתה אישה, אמרה, אתה הבאת לי חשק לעשות כמו אחותי ולחזור בתשובה. היה לה דגל ביד, היא בקשה גם להצטלם איתה. שאני אתקלם מטרי בצין מה בעצמה. אז מה אמרתי? ככה עשיתי וככה אני משתדל לעשות וככה יש לעשות. קודם כל, יש לי גומיה באופן קבוע בכיס, אז אני עובר מקרון לקרון, אומר מי עבד לו כדי לקבל תשומת לב ולעשות חיוך ולגרום לחיוך. מי איבד חבילה של דולרים עם גומיה? כולם מסתכלים. אני אומר, הנה, מצאתי רק את הגומיה. אז כולם צוחקים. אחרי שחייכו, אז אני אומר להם, תראו, יש חמש מצוות, שאתם מחייכים, יש לכם חמש מצוות. מצווה ראשונה להיות... מצווה ראשונה זה גדול המביל שלנו וחברו, שנייה, נשמרת נפשכם, שלישית להיות דומה לקדוש ברוך הוא, שמונה דברים בפנים, כך כותב תורה דבורה, שצריך להיות דומה, אחד מהם להיות עם אור בפנים, כי באור פני מלאכים, ואז אני מסביר, היום יש עדויות על האור הזה היום, הרבה מתים קליניים יכולים לראות במחשב שלכם, בטלפון, הרבה מתים קליניים חזרו וכולם ירגישו אור שמושך תענוג פעם בירק זה, אז ככה אני ממשיך ועוד שהמזל נפתח לכם וכו'. אנשים מבסוטים, קודם כל שמעו תורה, לא צריך להתווכח על כלום, צריך להכניס תורה. שואלים אותי, אם אני שואלים אותי, מה אתה אומר על פה? אני אומר, אני לא מצביע בכלל, אני לא יודע פוליטיקה, אני לא מבין מה זה אילת הסיבות, אני לא מבין, אני יודע רק אילת העילות. הקדוש ברוך הוא, אז לא מתייחסים בכלל לנושאים המחלוקת, רק להכניס אור, להעיר את ליבותיהם בקדושה. ואחרי זה אני אומר להם, אתם יודעים חבר'ה, עכשיו יש מחלוקות בעם. אבל צריך לדעת מה הבסיס של המחלוקת היהודית, צריך לדעת אנחנו יהודים, ואנחנו יש לנו כלל יסודי לכל המחלוקות, זה להיות כמו מחלוקת הלל ושמאי, שאף על פי שזה מטמא וזה מתערר, זה אומר על השני ממזר, וזה אומר שהכלים שלך לא כשרים, בכל זאת היו משאירים כלים וגם מתחתנים אחד עם השני. אז מה הבסיס היהודי לכל? וחזרתי על זה פעמיים שלוש, רבי נתן ליפשיץ כותב, שמלבד מה שחולקים אוהבים זה לזה בלב ובנפש. חבר'ה, שמלבד מה שחולקים אוהבים זה לזה, אנחנו אוהבים, נכון? אז בוא נשאיר, עם אחד, לב אחד, עם ישראל, עם אחד, זה שיר שהם מכירים. אני נכניס להם, בוא נשאיר השיר של אילן ואילנית. אני גם כן קצת עבר זה, אילן ואילנית. אחרי זה אני אומר להם, בוא נשאיר עוד שיר של לזכרו של צביקה פיק. איזה שיר? שמע ישראל, השם אלוקנו, ואז כולם צמרמורת מקבלים. שמע ישראל, השם
אלוקים, יפה מאוד.
אחרי זה ממשיכים, תוקסים את הפרטים שהם שואלים שאלות וזה ממשיכים. עכשיו,
אנחנו חייבים לעצור פה, כי התוכנית שלנו כבר מגיעה לסיומה.
רק שאלה אחת, צדיק, שאלה אחת. איך הם מגיבים לנושא הזה של איך זה שהפוליטיקאים, הדתיים, רבנים וזה היו בבית סוהר, ולא ידעתי איך להגיב. אמרתי, אפילו רמב״ם אומר, אפילו בהקפה לעשות אני חכם לקחת. אבל איך מגיבים על זה? רק היום שמעתי שבניברי היה בבית סוהר, כנראה כולם ידעו, אני לא הייתי פה, הייתי בחוץ לארץ.
אבל לא, אני איך מגיבים לזה? אנחנו לא מתעסקים עם אנשים, אנחנו מתעסקים עם יהדות. כשאדם דתי מתנהג על פי תורה, אתה מתנהג בצורה שלא מוצאת חן בעיניך? תשאל, האם ההתנהגות שלו הייתה על פי תורה או לא? אם ההתנהגות שלו הייתה על פי תורה, אני צריך להסביר. אם ההתנהגות שלו לא הייתה שלא על פי תורה, אז אתה צריך להסביר. כי זה לא בגלל מה שאני מייצג, אלא בגלל מה שאתה מייצג. ולכן אנחנו לא מדברים על אנשים, אלא אנחנו מדברים על תורה, על אידיאולוגיה, על רעיון. וכל אחד מאיתנו יבדוק את עצמו לבד, כשהוא נמצא לבד בחדר, איפה הוא נמצא ביחס לאנך הזה שירד כשנאמר אנוכי השם אלוקיך. ואנחנו הגענו לסוף התוכנית, ושנזכה לגאולה שלמה. ואנחנו... למאזין האחרון, בבקשה.
שלום.
שלום, ערב טוב, אם אפשר בקיצור. כן.
רציתי רק לשאול, איך יכול להיות שהחורבן הבית על בית המקדש נחרב בגלל השלוש עבירות חמורות, ובית המקדש שלי זה עשינת חינם? איך יכול להיות שאנשים הם כל כך גדולים, הם היו בזמן התנאים, איך הם חטאו בכאלה עבירות חמורות?
מי אמר שאנשים הקדושים חטאו? מי שחטא לא היה קדוש. חטאו. היו אנשים שחטאו. כך למשל פילגש בגבעה. הייתה קבוצה קטנה של בני בנימין, בני בליעל, שהם היו אחותים. אבל רוב העם, כאיש אחד חברים, באו כדי לבאר את הרם מקרבם. אותו דבר גם בזמן בית המקדש. היו קבוצה של בריונים שהשתלטו על השיבר. השתלטו על כל המערכת. היו קבוצה של אנשים שחטאו. כשכתוב...
זה המיעוט?
מה? הרי לא שומע. זה לא היה מיעוט. זה לא היה מיעוט, זה היה בודדים. הרי בשיא תקופת הבעל הייתה בתקופת יהוא, שמיד אחרי כן כתוב, הישמדו את הבעל בישראל, וכל עובדי הבעל, כל כהניו, כל נביאיו, נכנסו לבית הבעל, ו-80 איש הספיקו להרוג את כולם. אלא מה? כל ישראל ערבים זה בזה. זה היה מיעוט שבמיעוט. תודה רבה. ואנחנו סיימנו את התוכנית. תודה רבה לכל הצוות, תודה רבה לכולם, ובעזרת השם, אנחנו נחזור לכאן ביום תשעה באב, בשעה 11. כל טוב.